103.3 FM ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם גדעון אוקו עורכת יעל אילון
האם רשתות השיווק ויצרני המזון בישראל מנצלים את המלחמה הארוכה כדי להעלות מחירים? האם הממשלה עושה משהו כדי לרסן אותם? אם הרגשתם בביקור האחרון בסופר שהכל יקר יותר, אתם ממש צודקים. בשש השנים האחרונות, שימו לב, מחירי המזון בישראל עלו ב-20%. 20% בשש שנים. בשנה האחרונה, בזמן שישראל מנהלת מלחמה ארוכה, המחירים המשיכו לעלות בקצב מהיר יותר, אפילו מעליית המחירים הכללית במשק. יוקר המחיה בישראל הוא לא דבר חדש, כבר שנים שהחיים כאן הרבה יותר יקרים מהממוצע באירופה, אבל בשוק המזון הפער הזה רק הולך וגדל. וכששואלים את חברות המזון למה המחירים כל הזמן עולים, הן בדרך כלל שולפות את צמד המילים חומרי הגלם. אבל כשבודקים את הנתונים, מגלים שהמחירים המשיכו לטפס גם כשמחירי הגלם ירדו. אז למה הם עושים את זה? בעיקר כי אף אחד לא עוצר אותם. הממשלה הזו לא עשתה שום דבר כדי להילחם ביוקר המחיה. אפס רפורמות, אפס חקיקה בנושא. שר הכלכלה, ניר ברקת, שאוהב לספר כמה הוא נאבק ביוקר המחיה, עד היום עשה מעט מאוד. גם הרפורמה היחידה שהוא הוביל, מה שטוב לאירופה, כמעט נכשלה בגלל חסמים וכשלים בשוק. בבא הממשלה כן עסוקה בקידום המהפכה המשפטית, בחוק ההשתמטות, בפגיעה בתקשורת החופשית, בניהול מלחמה ארוכה שכרגע לא רואים את הסוף שלה. חברות המזון מזהות את ההזדמנות ומבינות שהקשב הציבורי נמצא במקומות אחרים, ופשוט משתוללות עם המחירים. וכל עוד אנחנו נמשיך להיות פריירים, גם בסופר אבל גם בקלפי, אין סיבה שמשהו ישתנה. שש דקות אחרי ארבע, איפה הכסף של יום ראשון? שלום לכם, שבוע טוב. מיד נשאל את דרור שטרום, איך בכל זאת אפשר להילחם במחירים היקרים בסופר, או לפחות בפוליטיקאים שמבטיחים להוריד את המחירים, אבל לא עושים את זה. נדבר גם על המחולל האמיתי של יוקר המחיה בישראל, מחירי הנדלן. המדד האחרון מלמד אותנו ששוק הסחירות מזנק, אז בדקנו באילו ערים נמצאות בצמרת הרשימה, ואיפה בכל זאת ימצאו הזדמנויות. וכאילו שלא מספיק יקר כאן, גם מחירי התחבורה הציבורית מזנקים השבוע ב-30%, בלי שום שיפור בשירות שנקבל. נבדוק כמה יעלה כרטיס ומי עדיין יענו מהנחות, וגם מחסור עולמי בפיסטוק, הכל בגלל הטירוף סביב שוקולד דובאי, טרנד שהתחיל בטיק טוק אבל רוקן את המדפים. נדבר עם יצרן שוקולד מקומי מפקיעין, שמכין את הגרסה המקומית לשוקולד דובאי, וגם שוקולד שערות כדאיף וכנפה. פרסומת אחת ואנחנו מתחילים. איפה הכסף? אנחנו פותחים את התוכנית של יום ראשון עם עתירה בהולה לבגץ, שקוראת לעצור את פרישתו של יועץ המשפטי במשרד האוצר, מפני שלא נבחר לו מחליף. היועץ המשפטי היוצא, אסי מסינג, הזהיר כי פרישתו לפני בחירת מחליפות תפגע ברציפות התפקודית וביכולת של היועץ המשפטי שיבחר למלא את התפקיד. איתנו פרופסור איתי עטר מאוניברסיטת תל אביב, ממובילי מאבק האקדמיה, ראש פורום הכלכלנים למען הדמוקרטיה. שלום לך פרופסור עטר.
שלום, שלום.
אז רגע, לוחות זמנים, אסי מסינג אמור לסיים את תפקידו ממש היום, נכון?
נכון, היום האחרון לאסי מסינג במשרד האוצר אמור להיות היום. אנחנו פנינו לבית המשפט העליון בבקשה לדחות את העזיבה של אסי מסינג כדי לאפשר לכניסה של יועץ משפטי חדש בפועל שיוכל למלא את תפקידו ללא מורא ובצורה מקצועית ורצינית.
למה כל כך חשוב בעצם מי הוא היועץ המשפטי של משרד האוצר?
אני אתן שתיים או שלוש דוגמאות למה התפקיד שלו כל כך משמעותי כשומר סף. ממש החלטות שיועץ משפטי צריך לקבל בזמן הקרוב. מדובר בסדר גודל של מיליארד שקל שצריכים לקבל החלטה לגביהם. 600 מיליון שקל זה כספים שאמורים לעבור לרשתות החינוך החרדיות ונמנעים כרגע. הכסף לא עובר לרשתות החינוך החרדיות. מדובר בכספים שקוראים להם אופק חדש. והסיבה שזה לא עובר, כי הכספים האלה הם ללא בקרה וללא שקיפות, ויודעים שהכסף הזה לא מועבר כדי שהילדים שלומדים במוסדות החינוך החרדיים ילמדו מתמטיקה ואנגלית ולהכשיר אותם לשוק העבודה, אלא למטרות אחרות. וארצי מסינג, היועץ המשפטי במשרד האוצר ועוד אנשים, אבל הוא בפירוש חשוב בתהליך הזה, מונע את העברת הכספים. זה סוגיה אחת מאוד משמעותית שעומדת לפתחו של יועץ משפטי למשרד האוצר. סוגיה נוספת מאוד משמעותית, זה עוד סדר גודל של 400 מיליון שקל כספים שלא מועברים כרגע, והכספים האלה מדובר על תלמידי ישיבות חרדים שלא מתגייסים לצהל, וכרגע אסי מסינג אומר, הכסף הזה, הטבות לטובת אותם אלה שלא מתגייסים או משתמטים משירות בצהל, לא צריכים לעבור לאותם בחורים כל עוד הם לא מתגייסים.
אני מבין, פרופסור עטר, שמעתירה שלכם מדובר לא רק באסי מסינג, אלא בעוד יועצים משפטיים במשרדים ממשלתיים שממש אמורים לעזוב את התפקיד.
אז יש באמת כמה יועצים משפטיים, הם סידרו החלטת הממשלה, אגב גם הממשלה אומרת בהחלטה שלה המקורית, שאותם יועצים משפטיים לא צריכים לעזוב את תפקידם, כל עוד לא מונה להם מחליף בפועל. החלטת הממשלה אמרה שעד ה-1 באפריל ימונה מחליף בפועל לאותם יועצים משפטיים, אבל בפועל זה לא קרה. לכן אנחנו מבקשים כל עוד לא מונה מחליף בפועל, לא להודיע או לא להוציא אותם, את אותם יועצים משפטיים. בצורה מפתיעה, יש 7 יועצים משפטיים שהחלטת הממשלה התייחסה אליהם. 3 מהם אמורים היו לפרוש באמת יחד עם אסי מסינג. בפועל מה שקרה ש2 מהם, רק אסי מסינג נשאר בתמונה. 2 היועצים האחרים, 2 היועצות המשפטיות האחרות, הם לא בתמונה, כי או שדחו להם את מועד העזיבה, או שאחת מהם החליטה לעזוב מטעמי השאלה. לכן בסופו של דבר מדובר רק באסי מסינג. הוא הפונקציה הכי משמעותית בסיפור הזה, ואנחנו, הפירה שלנו אולי מתייחסת לעוד יוצאים משפטיים, בסופו של דבר מי שעומד בלב בעניין פה זה אסי מסינג, וההחלטה מתמקדת בו.
מה אומר שר האוצר בסיפור הזה? מה עמדתו?
אז שר האוצר כמובן לא מתייחס באופן פומבי לעניין הזה. אנחנו יודעים ש... מהפרסומים בתקשורת, אסי מסינג הוא לא חביב על שר האוצר, כי כפי שאמרתי, סוגיות מאוד משמעותיות, אסי מסינג עומד על שמירת החוק, על השוויון.
אז הוא היה מעדיף, סמוטריץ' היה מעדיף לשים שם מישהו נוח יותר מבחינתו?
נכון, אנחנו להבנתנו כן, שסמוטריץ' היה מעדיף לעשות מישהו שנאמן לו, ושעשה את מה שסמוטריץ' רוצה, ושתי הדוגמאות שנתתי קודם של העברת מיליארד שקל לסמוטריץ', מטרות סקטוריאליות שבטח לא תורמות לכלכלה וכן מחזקות את השרידות של הממשלה ולא מחזקות את הכלכלה ופוגעות בשוויון, זה בטח דברים שאנחנו מעריכים שסמוטריץ' היה מעוניין לקדם אותם, ואנחנו חושבים שצריך למנוע את זה.
אנחנו נמשיך לעקוב. פרופסור איתי עטר, תודה לך על הדברים האלה. בשל הזנחת יוקר המחיה, מחירי המזון בישראל התנתקו ממדד המחירים הכללי והם עולים בקצב מהיר יותר. בשש השנים האחרונות הם עלו ב-20%, זה משהו שכולנו מרגישים בסופר, אבל בתקופה האחרונה זה עוד יותר חד וקיצוני, ואיתנו מי שמכיר היטב את התחום הזה, היה הממונה על ההגבלים עסקיים, עורך הדין דרור שטרום, שלום לך.
שלום רב.
אתה יודע, בדיוק לקראת התוכנית, אמרתי ככה ליאלה ילון העורכת, איזה דז'ה וו תוקף אותי, כי כמה פעמים שדיברנו על הנושא הזה, גם בתוכנית חיסכון, וגם כאן באיפה הכסף ברדיו, ואתה יודע, כאילו לא רק שהדברים לא משתנים, אלא רק הם הולכים ומחריפים, נכון?
נכון, הם הולכים ומדרדרים, כי הפער שנפתח בין מה שקורה לנו בכלל בכלכלה לבין מחירי המזון, פשוט העגלה איבדה כל רסן וברקסים, והיא מדרדרת בלי שאף אחד בממשלה מנסה אפילו לעצור אותה בצורה נבונה. זאת אומרת, אין שום מאמץ ממשלתי כדי לבלום את הדבר.
מה, אבל כי הם לא רוצים להתעסק עם החברות והשחקנים הגדולים, או כי פשוט הם רואים שהציבור גם ככה אחר כך לא מתחשבן איתם בקלפי, אז מה אכפת להם?
אני חושב שזה שילוב של שני הדברים שאתה הזכרת. זאת אומרת, קודם כל, אלה גורמים חזקים ביותר. כולנו מבינים שלהתעסק עם תנובה ועם שטראוס ואוסם, זה לא טיול של אחר הצהריים, ובנוסף לזה, למה להתעסק עם זה, כשהציבור כולו מרותק למסכים בענייני החטופים שיחזרו אמן במהרה, ובעניינים אחרים, זאת אומרת, הזעם הציבורי לא מופנה לשם, ואתה רואה ישר איך השוק מגיב לזה.
וגם לממשלה, וגם לראש הממשלה לצורך העניין, מאוד נוח שאנחנו עוסקים בכל מיני פרשיות ביטחוניות, שצצות כאן חדשות לבקרים, ולא ביוקר המחיה.
נכון, תראה, בעצם בוא נזכר קצת, ניקח פרק אחורה, בבחירות האחרונות שהיו, חלק עצום מהציבור אמר שהדבר מעניין אותו הכי הרבה, זה הנושא של יוקר מחייה, כי אנשים מודאגים לאיך הילדים שלהם יוכלו להחזיק פה מעמד מהבחינה הכלכלית, ואז אפילו דובר על זה שתקום ועדה עם רפורמות, עם פיצול מונופולים וכו' וכו', אלא שהוועדה שהוקמה התפזרה בלי מסקנות אפילו, ואף אחד לא מחיה את העניין הזה, כי באמת תשומת הלב לא שם, אלא שלמרבה הצער יש לנו חזית כלכלית, אתה יודע, גם אם אנחנו מדברים על עניינים ביטחוניים בצדק, השכם והערב, יש משפחות, מאות אלפי משפחות, שנמצאות במצוקה כלכלית, שאומנם כרגע היא לא הדבר הראשון במעלה, כי לא מדברים על זה, אבל אנשים צוברים הפסדים, צוברים חובות.
כן, וראינו גם,
ראינו
גם ערב החג את התורים הארוכים לקבלת עזרה וסלי מזון וכל מיני דברים כאלה, ואתה מבין שבאמת יותר ויותר אנשים בישראל הופכים לעניים, אבל רגע בוא נדבר כן כלכלה, דרוש תרום, האינפלציה השנתית בישראל ירדה בחודש מרץ ל3.3%, היא נמצאת בסוג של איזה התמתנות בתקופה האחרונה, אבל אנחנו כן רואים את הסעיף של המזון מתייקר עדיין בצורה הרבה יותר מהירה מהאינפלציה הכללית, איך זה קורה?
נכון, משום שהסעיף של המזון מתייקר, משום שבעצם אף אחד לא משגיח על הקשר שבין התירוצים שמוכרות לנו חברות המזון, והתירוצים אני מתכוון בראש ובראשונה לטיעון של עלייה במחירי חומרי הגלם שלהם, לבין מה שהן מציבות על המדפים במחירים שהן הולכות ומעלות את המחירים האלה. למשל, אני אתן לך דוגמה, אני עוקב כל הזמן אחרי מחירי חומרי הגלם בעולם, ואתה רואה שבשנת 24, באופן כללי, יש מגמה מאוד ברורה של ירידת המחיר שלהם. אני לא רוצה לדבר על זה שאתה כמובן לא ראית שום ירידת מחירים, אבל אצלנו יש עליות מחירים, זאת אומרת, איבדנו את הקשר שבין העלויות של ייצור מזון, לבין המחירים על המדף.
תגיד, אנחנו באמת מרבים, ובמקרה הזה גם בצדק, לתקוף את הממשלה שלא עושה דבר כדי להיאבק ביוקר המחיה, והממשלה הזאת כבר באמת הרבה מאוד שנים, היא הממשלה בישראל. אבל אם מסתכלים שנים אחורה, יש דוגמאות מוצלחות יותר של שרי אוצר, או בכלל של ממשלות שהנהיגו מדיניות שכן הצליחה להביא לתוצאות ולהוריד את יוקר המחיה?
אז תראה, קודם כל בוא נגיד את האמת, הפעם האחרונה שראינו רפורמה אמיתית בתחום מוצרי הצריכה היסודיים, היא בעצם לא ראינו כזו מאז שנות ה-80, היא בשונה מתחומי הבנקאות והאנרגיה, שראית פיצולים של מבנקים, של חברות, והפרדה של בתי הזיקוק ורפורמות חשובות מאוד, שכן הניבו תוצאות לצרכנים, בתחום המזון, שהוא התחום הכי מלא במונופולים שיש, ועם הצרכנים הכי חלשים, כי עם מוצרי יסוד, מה לעשות, זה לא לוקסוס, חייבים את זה במטבח ובמקרר, לא הייתה, גדעון, עשרות שנים, שום רפורמה.
אבל כן היינו למשל, וזה לא רפורמה, זה משהו הרבה יותר נקודתי, אני זוכר את ליברמן, שר אוצר, שולח מכתבים לחברות המזון, ובעצם עוצר אותן מלעלות מחירים.
לא, אז זה לא עצר אותן, ראה זה פלא, כבר אז הרי, נדמה לי שאפילו אתה ואני ביחד באיזה תוכנית די הרמנו גבה על השליחת מכתבים הזאת, שהיא לא בדיוק מעשה שלטוני, ובטח לא רפורמה, ובאמת לא הניבה שום תוצאה, גם אם זה עצר את זה לחודש, הרי בסוף חברות המזון וחברות הענק של רשתות המזון יודעות לספור עד 10 לחכות שהציבור יעבור לעניין אחר, ואז הם מעלות את המחיר. לא הייתה שום רפורמה אמיתית.
אז בסוף מה כן הצליח להשפיע? רק מחאת הקוטג', מחאת הדיור, רק שאנשים יצאו לרחובות, זה הבהיל את השחקנים הגדולים?
נכון, תראה, אני ממש כשאני מדבר איתך, אני נמצא מול המסך גרף של מה קרה ב-25 שנה האחרונות, מה קרה למחירי היצרנים, מה קרה למחירי הרשתות, זאת אומרת, המחירים על המדד, ואיפה זה כל זה עומד ביחס למדד המחירים לצרכן, וראה זה פלא, התחום היחידי, השנים, התקופה היחידה שבה היה איזשהו מיתון בגידול במחירים, היא התקופה שמ-2012 עד ל-2019, שם היו 7 שנים שבהם יצרני המזון כמעט ולא העלו מחירים, ומי שכן העלה מחירים, גדעון, אתה יכול לנחש בעצמך, ורשתות המזון, שניצלו את ההזדמנות, וכן העלו מחירים, וזה עוד דבר שאנחנו צריכים לעמוד עליו, ושגם בין הרשתות ישנם הבדלים מאוד גדולים במחירים.
וגם הן תמיד אוהבות להפיל את זה על, על היצרנים ועל חברות המזון, וזה לא אנחנו, כן, בשיעור הרווח שלנו ממש מה, שולי, כן, הם מסכנות.
הם המלאכים הגואלים של הצרכנים וכו'.
והאייטם הבא שלנו בתוכנית יעסוק אולי במנוע העיקרי שמחולל את יוקר המחיה כאן, וזה באמת הנדלן. אבל נכון. את זה אנחנו נעשה בשיחה הבאה שלנו. דרור שטרום, תודה רבה שדיברת איתנו.
רק בשורות טובות.
בדיוק בעניין הזה עכשיו רוצים לדבר אפרופו המדד האחרון, על המנוע של האינפלציה, הנדלן באופן כללי, ושוק הסחירות באופן ספציפי שמזנק, ואיתנו רונו ווטני, מנכ"ל רשת אנגלו-סקסון, שלום לך.
אהלן, שלום.
אז נכון, אם אנחנו רגע שמים ככה את הפוקוס על שוק הסחירות, אז הכל עולה, אבל הוא במיוחד.
נכון, הוא עולה במיוחד. אני חושב שאנחנו יכולים להסתכל בהסתכלות ארצית, יש מגמה מאוד חדה בעליית הסחירות, אבל יש פה בסוף איזשהו איזון לחצים ביחס, יש פה קורלציה למחירים שעולים, שאי אפשר להתעלם מזה, מחירי הנדלן עצמו. ובסופו של דבר יש פה כל מיני פרמטרים שמשפיעים לנו נקודתית.
אז מיד נדבר על הפרמטרים, אבל בוא רגע תדבר איתי, כן, תמפה לי רגע את מפת הערים ככה ששווה לשים עליהן לב, הערים היקרות ביותר, אולי הערים שדווקא ככה אפשר למצוא שם הזדמנויות עדיין בסחירה.
יקרות מבחינת הסחירות?
סחירות.
מבחינת סחירות. אז תראה, אז בגדול אנחנו רואים בתל אביב יש עלייה די משמעותית, ואני חושב שאנחנו רואים את זה בכל הארץ, בעיקר בחיפה והקריות. ששם הקפיצה היא מאוד מאוד משמעותית. אזור הדרום...
שזה מפתיע שאנחנו אחרי שנה וחצי של מלחמה שפגעה גם בחיפה ובצפון, לא?
נכון, אבל יש לנו עדיין מפונים מהצפון, ועדיין יש ביקושים מאוד ערים שם בסביבה הזאת, וזה ככל הנראה מה שיוצר את הביקוש הזה.
אז טוב, תל אביב זה לא מפתיע, והמרכז, אתה אומר שגם חיפה,
נכון, לגבי הדרום, אני חושב שבדרום אנחנו עוד רואים שהדרום עדיין לא הדביק את הקצב, ובדרום, באר שבע והסביבה, אנחנו עדיין רואים שהאזור הזה עדיין לא קפץ באותם מספרים של שער המדינה.
אז אתה יודע לומר לי, נניח דירה ממוצעת, 3-4 חדרים בחיפה, בכמה עלתה הסחירות?
הסחירויות בחיפה קפצו אפילו במחיר, יש בקרוב אפילו ל10%. סביב 10%, משהו כזה.
שזו עלייה חדה.
חדה מאוד.
בואו נדבר, רון, על שוק היד שנייה. מה קורה שם מבחינת המחירים?
תראה, השוק יד שנייה היה הרבה מאוד תשומת לב על השוק יד ראשונה, בכל התקופה האחרונה, עם כל המבצעי קבלן וכו', אבל מטבע הדברים, השוק יד שנייה יש לו קורלציה לשוק היד ראשונה. אנחנו הרגשנו שהשוק יד שנייה נכנס איזשהו כיפאון בתקופה היחסית האחרונה, אבל בתקופה יותר מתחילת השנה אנחנו כבר ממש רואים התעוררות. רואים התעוררות, יש אזורים שיש כיפאון, כמו תל אביב לצורך הדוגמה, מצד שני כיפאון בכמות העסקאות, מצד שני במחירים אנחנו לא רואים ירידות, אנחנו רואים עליות.
למרות שיש כיפאון, אתה אומר אנחנו רואים עליות מחירים.
נכון, כי בסוף הקיפאון זה בסוף המשחק פה בין המוכרים לבין הקונים, מי ימצמץ קודם, ואנחנו רואים שבתל אביב זה מאוד ניכר הנושא של הקיפאון, אבל יש אזורים אחרים שהם אזורים בקצב
תגיד,
גבוה יחסית.
בתור מי שמכיר היטב את השטח וככה באמת רואה ומנטר את כל הנתונים ואת תמונת המצב הרחבה, איפה אתה נמצא בוויכוח הזה? אתה יודע, אני שומע לאחרונה הרבה על הפער בין נתוני הלמ"ס שמדברים על עליות מחירים, גם יד ראשונה, גם יד שנייה, לבין מי שאומרים שבפועל, בשטח, זה לא המצב. והמחירים או שלא עולים, אבל בהרבה מקרים, גם בתל אביב, יורדים ביד שנייה. זה משהו שאתה רואה אותו?
אנחנו לא רואים את הירידות. אנחנו רואים, יש אזורים של כיפאון, אבל ירידות אנחנו לא רואים. להפוך, אנחנו רואים אפילו עליות. אבל אנחנו לא מרגישים ירידות במחירים.
אוקיי, אז בוא לסיום, תן לי את התחזית שלך, לאן אנחנו הולכים בשנה הקרובה, יד ראשונה, יד שנייה, מה שהיה הוא שיהיה, שכן יראה התנפלות ועליות מחירים, אולי ירידות?
אני חושב שפתחנו את השנה בקצב יחסית גבוה, שגם במחירים, גם בסחירויות, אני חושב שבמהלך השנה זה עדיין יהיה במגמת עלייה, אבל יהיה במגמת עלייה יותר מתונה. השוק יד שנייה פה הוא מאוד אקוטי פה להשפעות שלו על השוק יד שנייה. אנחנו רואים היום אנשים שהם ממבצעי הקבלן לפני שנתיים, שלוש, רכשו ככה את הדירות, היום צריכים למכור את הדירות יד שנייה, וזה מניע את הדירות יד שנייה. אבל באופן כללי אנחנו נראה מגמה של עדיין עליות.
אוקיי. רון אבוטני, מנכ"ל אנגלו-סקסון, תודה לך.
בכיף, ביי ביי.
ועכשיו הדיווחים. דיברנו הרבה על יוקר המחיה במדינת ישראל, אז הנה, גם השבוע הוא הולך לטפס במקום שרבים מאיתנו מרגישים יום-יום, אפילו כמה פעמים, מחירי הנסיעות בתחבורה הציבורית שיזנקו בשיעור של עד 33%. יהיו גם מי שיוכלו ליהנות מההנחות, אז אנחנו רוצים להבין מה בדיוק צפוי לנו. מצטרף לנו מנכ"ל מובית, אייל זיו, שלום אייל.
תיקון, מובית פנגו, מובית היא חברה עצמאית אחרת, תודה.
אוקיי, אז הנה, עשינו את התיקון, בבקשה. קודם כל, לוחות זמנים, מתי צפויה ההתייקרות?
ההתייקרות ולצד זה הנחות, או הרחבת ההנחות, צפויות לקרות ביום שישי, ב-25 לחודש.
מה זה אומר? כמה תעלה לי נסיעה באוטובוס, ברכבת, איך זה הולך לראות?
זו שאלה מורכבת, המחירים בתחבורה...
אני שואל שאלות מורכבות, אתה צריך לענות תשובות פשוטות, אבל זה האתגר שלנו.
בתחבורה ציבורית זה מורכב. קודם כל המחירים בתחבורה ציבורית הם מורכבים ממרחק הנסיעה. אוטובוס בנסיעה מקומית, לצורך העניין בתל אביב, יעלה במקום 6 שקלים ויעלה ל-8 שקלים. עלות של חופשי חודשי באוטובוסים שעלתה עד היום 236 שקלים, תעלה 315 שקלים, וכיוצא בזה גם ברכבות. המחירים הם נקבעים לפי מרחק נסיעה, ככל שהמרחק נסיעה גדול יותר, העלות היא גבוהה יותר. מצד שני, שיעור העלייה הוא קטן יותר ככל שהמרחק גדול יותר, אני מקווה שצריך להסביר את זה.
כן. טוב, מי זכאים להנחה?
אז היום יש מגוון רחב של הנחות, חלקם ניתנו כבר ברפורמה בשלב הקודם שלה, ניתנו לחיילים משוחררים וזכאי באזור גיאוגרפי, אז באזור הפריפריה בעיקר ולצעירים, ועכשיו יש הרחבה כאשר לתור אזור גיאוגרפי נכנסים גם אזורים, שכונות שהם באזור סוציו-אקונומי 1-5, זאת אומרת לדוגמה, אם עיר כמו אשקלון לא הייתה זכאית עד עכשיו בכלל, להנחה, וההנחה היא 50% בעלות החופשי החודשי, אז היום יש שכונות באשקלון, או לצורך העניין יום שישי, שיהיו זכאים גם ל-50% הנחה בעלות של חופשי חודשי, כלומר אם מגיעים למחיר הזה. בנוסף, ההנחה לאזרחים ותיקים, מה שנקרא זהב קו, ש-75 פלוס יורד לגיל 67.
וגם אנחנו רואים הנחה לפי כל מיני קריטריונים סוציו-אקונומיים, שבעצם, אם אני מבין נכון, מי שיהנו ממני בעיקר, הם אנשים שגרים בשכונות חרדיות, בשכונות ערביות.
אני לא יודע להגיד מי גר בשכונות האלה, אבל זה בכל הארץ, כלומר, אזורי הפריפריה כבר עכשיו זכאים ל-50% הנחה בעלות של חופשי חודשי בתחבורה הציבורית. עכשיו מי שנכנס למעגל הזה, זה אותם שכונות בכל מיני ערים, אני לא יודע לסווג מי גר שם, אבל כל האזורים שמגודרים בלמ"ס 1-5.
כן, טוב, אם אנחנו הולכים לשלם יותר על התחבורה הציבורית, זה אומר שהיא גם הולכת להיות טובה יותר, ושיש שיפור במה שנקבל?
אז תראה, מי שמצדד ברפורמה טוען שזה יעזור לאוכלוסיות חלשות יותר, מצד שמי שמתנגד טוען שהכסף הזה היה צריך להיות מושקע בשירות. אני גם לא חושב שהתפיסה של תחבורה ציבורית צריכה להתאפס דווקא לאוכלוסיות חלשות. אני חושב שהדרך הנכונה להביא את ציבור הנוסעים לנסוע בתחבורה ציבורית ובשירות, אבל שוב פעם, זה עניין של השקעה, ומשרד התחבורה גם משקיע בתשתיות, אני מקווה שגם זה יצא לפועל.
ורואים אבל איזושהי מגמה של אנשים שמבטרים על הרכב הפרטי, בייחוד על רקע הפקקים שרק הולכים וגדלים וכולנו מבלים שעות בכבישים, רואים אנשים שמוכנים לוותר על הרכב הפרטי ולעבור לתחבורה הציבורית, או שאין את זה עדיין במסה שהיינו רוצים לראות?
תראה, עצם זה שאני מנהל את מובית פנגו, ופנגו עד עכשיו הייתה אפליקציה שפונה בעיקר לבעלי הרכבים, ואנחנו פונים אליהם עכשיו גם לוותר הרכב, לנסוע בעיקר נגיד בתל אביב, יש את הרכבת הקלה שעלתה לפני שנה וחצי, ובעתיד הצטרפו עוד קווים, אז זו המגמה, כלומר, ככל שיותר קשה להיכנס לאזור המרכז, גם בירושלים יש כבר פקקים, והתחבורה כנראה תשתפר בהוספת קווים, וברכבות קלות.
כנראה תשתפר, אהבתי, זה יפה, כנראה תשתפר, כבר שנים מבטיחים לנו שתשתפר, אבל...
אחרי הרבה דברים על זה אני לא אחראי.
לא, ברור, אבל השאלה אם עדיין אנשים גם מצליחים להשתחרר מהקיבעון הפסיכולוגי הזה, שאתה יודע, לימדו אותנו כאן בארץ, ועדיין אנחנו יודעים שרכב פרטי זה משהו שאנשים לא מוכנים לוותר עליו, גם אם אומרים להם שהם יחסכו ככה שעה, שעתיים ביום, הרכב הפרטי הוא איזה משהו שבטוחים שאנחנו צריכים אותו.
אז עניין של גם עצה, ככל שהתחבורה הציבורית תשתפר, אז יעזבו את הרכב ויעברו את התחבורה הציבורית. מצד שני, גם יש פה את המקל, ואגרת הגודש שתיכנס בעוד כמה שנים לתוקף, והפקקים, כל אלה יעבירו אנשים, אני מעריך, לתחבורה הציבורית. זו התקווה שלי.
כן. טוב, תגיד, עוד משהו שהיה צריך לקרות מחר בבוקר, כדי להעביר יותר אנשים
לתחבורה הציבורית? אני חושב שאם אנחנו, דווקא אפליקציית מובית בודקת הרבה פעמים את ההרגלים של נושא התחבורה הציבורית, והדברים שלפחות רואים בתשובות של אנשים, זה בעיקר אמינות השירות, כלומר הדייקנות של האוטובוס להגיע בזמן, איכות השירות, הזמינות של האוטובוסים, המחיר הוא לאו דווקא בטופ 5 בעדיפות נושא בתחבורה הציבורית. ברגע שזה יהיה טוב, איכותי, זמין, אני מעריך שזה יגור לעוד אנשים לעבור תחבורה ציבורית.
אוקיי. אייל זיו, מנכ״ל מובית פנגו, תודה רבה לך על השיחה
הזאת. תודה רבה לך, המשך יום נעים.
עכשיו אנחנו רוצים לדבר על בתי המלון בישראל, באופן כללי, באופן ספציפי בתל אביב, בתי מלון בוטיק, ולא רק בוטיק, שככה בנו על תיירות נכנסת, הקימו הרבה מאוד מלונות חדשים, זה משהו שבאמת היה צפי שילך ויצמח, אבל בגלל המלחמה אין כמעט תיירות נכנסת, ואנחנו רואים את המלונות האלה פשוט עומדים ריקים כבר חודשים ארוכים. ביטענו סמנכ"ל השיווק והמחירות במלונות אפריקה, ישראל, אסף בנדוב, שלום אסף.
שלום, אחר תורים טובים.
תגיד, אז בוא רגע נשים בצד את החג, כי החג לא משקף. איך נראית אצלכם מהשנה וחצי האחרונות?
שנה וחצי האחרונות, בוא נבדל, כל עוד היו מפונים, בסך הכל המלונות עבדו ופעלו בכוח אדם, ולא נזקקנו לפטר יותר מדי אנשים, אם בכלל. והחל מהרבעון הראשון, מה שקרה זה שהמפונים עזבו, רובם ככולם עזבו, באמת לאט לאט עזבו, אבל כמעט עד הסוף עזבו בתחילת מרץ. והפלח, השוק העיקרי של מלונות תל אביב זה מלונות, זה עסקים ותיירים. זה היה ונשאר תמיד. בכל מה שהצלחנו ומצליחים להביא תיירות פנים, ומצליחים להביא תיירות פנים, עדיין, זה ממש לא מחפה על החסר המטורף הזה בתיירות העסקית. ואם אנחנו גם מדברים, חתה להגיד על סוגי מלונות, נגיד אצלנו יש לנו מלונות קראון פלאזה, זה מלונות הגדולים, שגם יכולים לארח משפחות, אז גם בפסח יחסית היו בסדר, ויותר מלונות גם שאתה יכול לארח גם קבוצות של תיירות פנים, יותר חדרים, פחות חדרים, אבל המלון ערוך לזה בצורה כזאת או אחרת. שוב, זה לא פותר את הצורך הקבוע, זה השוק של תל אביב, תיירות עסקית, תיירות נכנסת. אבל איכשהו במלונות האלה אתה איכשהו מצליח, נקרא לזה, להביא תפוסה.
אני רוצה דווקא לדבר איתך על המלונות בוטיק, כי בתל אביב לא רק אתם, הרבה מאוד מלונות בוטיק חדשים נפתחו בהשקעה לפעמים של עשרות ומאות מיליונים, והמלונות האלה כבר שנה וחצי ריקים.
אז אנחנו, יש לנו גם מותג שלנו פולי, זה מותג המלונות הבוטיק שלנו, יש לנו שני מלונות בוטיק בתל אביב, פולי אוס, פולי אורבן, יש לנו טינדיגו ליד הבורסה, וזה מלונות בוטיק, 40-50 חדרים, שמהות הקיום שלהם זה בודדים, זה עסקים, זה תיירים. אתה לא יכול לחיות עם סוף שבוע, שוב, זה גם לא אילת שבאים שני לילות, עם סוף שבוע שבאים לילה אחד, כמה ישראלים, ונגיד אתה בסוף שבוע מלא. אתה מדבר על מלונות שהם קטנים למעשה, 40-50 חדרים, כן? והמלונות הללו באמצעי שבוע, ברמות תפוסה, 20, 30, 40%, אתה פחות מהברייק איבן של המלונות.
אז כמה כסף אתה מפסיד? כמה כסף מלון כזה מפסיד בכל יום כזה בעצם?
מלונות בוטיקים כאלה מפסידים כמה, יכולים להגיע לכמה מאות אלפים שקלים בחודש שמפסידים.
אז
יש הוצאות, תבין, זה לא סוד, יש הוצאות קבועות, נקודה. אתה גם לא יכול לשחק עם הכוח אדם, והיום להביא, מחר לא להביא, אחרי זה תהיו ביומיים האלה, זה לא עובד ככה. אתה גם לא יכול להגיד להם תבוא רק ביום שישי, זה בעיה שיש לך כוח אדם.
תגיד, אז איך מחזיקים מעמד? ושוב, אני לא מדבר על קראון פלאזה ועל הגדולים, אבל הבוטיקים הקטנים שמפסידים מאות אלפים, איך הם שורדים?
אז אנחנו גם ראינו השבוע, קראנו, אז מדברים על זה, וראינו כתבות על מים ועל שמאל, המלונות שאין להם מה שנקרא, אבא עשיר נקרא לזה, כן, מאוד מאוד קשה, ואתה לא יכול להחזיק מעמד, אנחנו כבר באמת שנה וחצי, ולצערנו אנחנו כל הזמן בתחושה כזאת או אחרת שאוטוטו, ובאמת גם לפני חודשיים, שוב, בהקשר של המפונים רק שיחזרו כבר אמורים וחוזרים, והנה שלב ב' ונגמרת המלחמה, ומתחילים לראות ניצנים וחברות תעופה וזה, ובום, גם זה מתרסק. ואז עוד פעם, וזה זה, ענף שלנו זה, ענף התיירות זה הראשון להיפגע, האחרון להתאושש. וכל איזה רבע ציוץ תרתי משמע, אם זה של טראמפ או אם זה של ביבי, וכל אמירה כזאת או אחרת, זה ישר, זה, אין פה, אתה רואה את זה למחרת בבוקר. אתה רואה את זה למחרת בבוקר, מה ההשלכה של זה? וכמו שאני אומר, אנחנו אומרים, במלונות הבוטיק, ההשלכה היא, היא דרמטית. אין לך, זה לא מלונות שאתה יכול להמציא חלופות כאלה ואחרות. ושוב, אנחנו גם, אתה יודע, פעם היו אומרים, המחירים, איפה, עזוב, אני לא מדבר איתך על ה-10 אוגוסט. היום בתל אביב, רמות המחירים בתל אביב, ואל תתפוס לי איזה סוף שבוע של ליל סדר ודבר, רמות המחירים בתל אביב, כולל, נדבר, תל אביב רבתי וזה, ברמות של 20-30% פחות ממה ש...
שמה זה אומר? תן לי סוף שבוע במלון, כמה הוא עולה היום לעומת מה שהוא עלה לפני שנה?
בוא נאמר, אני מדבר לא לפני שנה, לפני שנתיים, לצורך
לפני שנתיים, שלוש, כן, לפני המלחמה.
אבל טרום, עוד פעם, אני יכול להגיד לך שאנחנו, יש לנו מלון פולי אורבן, שאנחנו פתחנו אותו לפני כמעט שנה, אוקיי, ובערכות שלנו זה היה... שוב, תרום המלחמה הערכנו את זה, והערכות שלנו, מלון, עסקים, וכל מיני, מיוחד, ת-ת-ת-ת-ת, גם סוף שבוע, ישראלים, בריכה, עניינים, וזה, אתה יודע, ברמות של אמצע שבוע, לא פחות מ-900 שקלים, לא פחות מ-900 שקלים, סוף שבוע, 1,200 שקלים. זה הערכה שלפי זה, איך אומרים, בנינו את התוכנית
העסקית
שלנו.
והיום.
היום אתה מדבר באמצע שבוע, אתה יכול להגיע, 600, 550, סוף שבוע, 800, 900, בוא, אתה מדבר על רמות, כמו שאמרתי, 20-30 אחוזים פחות, ולא...
ואחרי שנה וחצי כזו, המדינה, הממשלה עוזרת במשהו, שבגלל שאתם לא צפון ולא דרום, אף אחד בכלל לא מדבר על פיצויים בתוך המלחמה?
מדינת תל אביב צריכה להתמודד עם עצמה לבד, לצערי אני אומר, ושוב, את גם מדבר עכשיו ברמה הגלובלית של כלל ישראל, אז עוד פעם, אנחנו מדברים על תל אביב, על ירושלים, אתה מדבר על ירושלים, ירושלים זה גם, זה עיר תיירות קלאסית, תיירות, צליינים, עניינים, בום, וגם התרסקות. עכשיו, אתה יכול להחזיק מעמד, עוד צעד ועוד צעד, ואתה יודע, אם יש לך, נקרא לזה, אתה יודע, אם אתה רשת עולה, אז אתה מבסט מאזור אלעד שכולם חוגגים בו, אתה מבסט לפה, מבסט לשם, אבל יש מלונות, יש רשתות, שוב, אף אחד לא אוהב להפסיד, גם אם יש לו את כל הכסף באלעד, אף אחד לא אוהב להפסיד באזור אחר. ועדיין, יש מקומות, ותל אביב היא במצב קטטוני.
אז מה זה אומר ש... תנופת המלונות שראינו, כל המלונות הבוטיק שנפתחו כאן בשנים האחרונות, תיעצר? לא נראה את זה בשנים הבאות?
תראה.
או שאתם עדיין אופטימיסטים ככה, חסרי תקנה, שמאמינים שהכל...
זה הזמן הטוב לקנות. אולי זה הזמן הטוב לקנות, כן?
אתה מוכר?
את הנשמה אני מוכר. אני אומר שכרגע, מבחינת המלונות, אוקיי, אתה יודע, באמת, אולי זה הזמן לקנות, ואנחנו עדיין, אנחנו כולנו חיים בענף שהוא אופטימי, אבל אתה לא יכול להישאר את זה כל החיים, אבל אתה מושך שנה וחצי, בסוף זה ייגמר, המלחמה, הרורה הזאת, וכל מה שקורה פה ייגמר, אז ייקח עוד צעת, עוד צעת, אבל שוב אני אומר, יש כאלה שאתה כבר, אתה בעצמות.
כן.
ואם אין לך איכשהו לבסט מאזורים אחרים וזה, זה לא פשוט בכלל, ושאלת אם המדינה עוזרת, אני לא בדיוק עוזרת.
אוקיי, אנחנו נאלץ כאן לעצור. אסף בן דוב, סמנכ"ל שיווק ומחירות במלונות אפריקה ישראל, תודה שדיברת איתנו.
תודה לכם.
ומיד, כדי שלא תגידו שאנחנו לא מסיימים עם משהו מתוק, שוקולד דובאי, בהיסטריה סביבו, מביאה למחסור עולמי בפיסטוק. אז מיד נדבר עם יצרן שוקולד מקומי, שעושה גרסה מקומית לשוקולד דובאי, מיד הוא יהיה איתנו. פרסומות וחוזרים.
איפה הכסף? עם גדעון אוקו.
103 FM. טוב, אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית, אבל עכשיו רוצים לדבר על שוקולד דובאי, זינוק מטאורי בביקוש לחטיף שוקולד מאיחוד האמירויות. זה הפך גם לטרנד בטיק טוק, מה שעוד יותר התניע את כל הבאז סביבו, וזה מוביל למחסור עולמי בפיסטוק. אז עכשיו מצטרף אלינו וארד מוהנה, הוא יצרן שוקולד מפקיעין. שלום וארד.
שלום וברכה.
קודם כל, למי שפספס או לא היה פה בשנה האחרונה, מה זה בדיוק שוקולד דובאי?
שוקולד דובאי זה בעצם, אפשר להגיד, טעם של שוקולד, שהתחיל בערך לפני שנתיים, בסוף 2023, התחיל לספוס טרנד ככה במרץ 2024. זה בעצם שילוב של פיסטוק עם שערות כדאיף, מילוי שנכנס בתוך טבלת שוקולד.
אוקיי, אני פעם טעמתי אותו, היה טעים, אבל לא הרגשתי, אתה יודע, משהו עכשיו יוצא דופן. אתה חושב שזה באמת משהו יוצא דופן ומיוחד עד כדי כך?
תראה, אני לדעתי מה שיוצא דופן בעניין הזה זה בעצם חוויית האכילה, והטעם שהוא קצת שונה ממה שאנחנו רגילים בדרך כלל לשוקולד, שזה אגוזי לוז, זה ז'נדויה, כל מיני טעמים שאנחנו רגילים אליהם, אז זה קצת שונה, וזה מיוחד. יש אנשים שיותר אהבו את הטעם, ויש כאלה שפחות, זה גם תראי איזה מותג טעמת, כי כל אחד מכין אותו בטעם שלו.
ובעיקר כי עוד לא טעמתי את שלך, שהבנתי מאנשים שאני מאוד סומך עליהם, שהוא שוקולד וואו. בוא רגע נדבר עליך, וארד, כי אתה בכלל מגיע מההייטק, נכון? אז איך הייטקיסט הופך להיות שוקולטייר?
נכון, אני עבדתי בהייטק 5 שנים, אחרי זה בעצם רדפתי אחרי חלום ילדות שלי. כשהייתי ילד הייתי משחק משחק במחשב, שאתה כזה מנהל סוג של מפעל שוקולד, אז רדף אותי אחרי שסיימתי את ההייטק, והחלטתי לנסוע ללמוד שוקולטייר, נסעתי לבלגיה, שוויץ, איטליה, כל מיני השתלמויות, התחלתי פה לבנות בפקיעין את המפעל הקטן שלי, ואחרי זה עשיתי סוג של הסבה, אז עברתי לשוקולד.
ואיזה שוקולד היום אתה עושה?
אז כרגע יש כמובן הרבה טעמים, האמת שהתחלתי לפני בערך 5 שנים, עשיתי טעם של כנפי, זה לא כמו דובאי, עשיתי שערות כדאיף, אבל לא עם פיסטוק, דווקא עם גנש גבינה, שזה יותר מדמה את הכנפי.
אתה עשית לפניהם, אז הם העתיקו ממך.
תראה, זה קצת שונה, כי אני עשיתי עם גנש גבינה, רציתי באמת לעשות את הטעם של הכנפי. הדובאי זה עם פיסטוק, זה קצת שונה, אבל גם, אתה יודע, כל חוויה בטעמים, שינוי קטן לוקח אותך לכיוון אחר לגמרי.
אוקיי, אז מה עוד? אז יש לך שוקולד כנפי, מה עוד?
יש נגיד שוקולד בקלאווה, שזה גם משהו מעניין, והוא גם שונה. ויש עוד כל מיני טעמים, גם שלמדתי באירופה, פשוט ניסיתי לתת להם את, אתה יודע, את המרקם שלי או את הטאץ שלי, מה שנקרא.
תגיד, אז כשיש ארוחת ערב אצל ההורים, המשפחה, פותחים שולחן, בסוף מוצאים קפה, אז יש כנפה לכינוח או יש את השוקולדים שלך?
תראה, בסוף השוקולד לא יחליף את הכנפי, כי יש לכנפי את החוויה שלה, אבל זה כן נותן לך עוד אופציה להיות כינוח מתוק, טעים, והוא גם כזה, אתה יודע, זה כמו שוקולד, זה לא משהו שהוא כזה כבד. הכנפי זה משהו שהוא לפעמים קשה לאכול אותו, זה יותר מדי מתוק. השוקולד זה יותר עדין, אז השילוב הוא לדעתי שילוב מנצח.
ואיך אנחנו יכולים לקנות את השוקולד שלך? איפה אתה מוכר? איך אתה מוכר?
אז יש לי כמה נקודות מחירה, הכל מופיע בעצם באתר שלי של lashokolita.com. אנחנו מוכרים,
איך כותבים את זה?
lashokolita זה lashokolita.
אוקיי.
טבלאות שוקולד דובאי יש לנו ב3 טעמים, הם נמצאים כרגע בכל מיני נקודות מחירה. אחד המקומות זה בעצם הרשת של מקסיסטוק, אז אפשר למצוא גם. וחוץ מזה גם יש כמה נקודות, אפשר לראות את זה באתר. וחוץ מזה יש לנו גם מגוון הפרלינים והטרפל, שאותם אנחנו מוכרים או בפקיעין או בירקה או במג'דל שמס.
אנחנו תוכנית כלכלית, אז אני חייב לשאול אותך רגע מילה על המחירים. רק תן לי ככה סדר גודל, מה טווח המחירים?
תראה, אני מאז שהתחלתי, פעם ראשונה שהתחלתי טבלת שוקולד דובאי, זה היה במרץ שנה שעברה, זה כבר עבר שנה וחודש, הייתי ממש מהראשונים, וזה כי חבר שלי שגר בדובאי, הוא למד איתי באירופה, הוא שלח לי את הסרטון שם, אמר לי, תסתכל עוד מישהו שילף שערות כדאי עם השוקולד, ואז ניסיתי את זה עם הפיסטוק, ומאז שהתחלתי, התחלתי למכור אותו במחיר שהוא לדעתי מאוד סביר, מחיר המחירה ללקוח זה נע בין 27 ל-30, 33 לא יותר.
קנינו.
לטבלת שוקולד של 120 גרם.
וארד מואנה, יצרן שוקולד מפקיעין, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
תודה לך ולכל המאזינים.
ועכשיו לקראת סיום, אנחנו רוצים להתעדכן בבורסה עם אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, אלן אמיר.
שלום שלום, אחר הצהריים טובים.
אז איך מתחיל השבוע הזה?
תשמע, מחזורים כאלה קטנים של קונים מול מוכרים לא ראינו הרבה זמן. פחות מ-600 מיליון שקל, זה כאילו ממש אנשים עדיין בחג. הם עוד לא חזרו מה שנקרא לסחור בשוק. ויחד עם זה רואים שסך הכל הנטייה היא לעליות שערים היום. עליות מאוד מינוריות, 2/10 עלייה במדד ה-90, בקושי 10, אפילו לא עלייה ב-35, 120, מדד תל אביב 25 עולה ב-10. מה שמגדיל לעשות היום זה מדד הנפט והגז, 1.6%, זה עלייה מאוד חזקה. דווקא הבנקים בסביב ה-0, טיפה ירידה 0.4%, כך שבאמת המסחר הוא עם נטייה לעליות, אבל מסחר מאוד מאוד דליל היום, אחרי שהדולר כבר ב-3.68%, וגם בשוק אגרות החוב לא היה היום איזה שהם...
כן, טוב, השאלה מסקרנת מה יקרה מחר בוול סטריט אחרי שבוע סוער ומטלטל, אז מה לדעתך נראה מחר?
זה סוג של תנה, מחר, תראה, יש כל כך הרבה פרמטרים באוויר, לאיפה הולך העניין...
יש כל כך הרבה פרמטרים וטראמפ אחד שמטריל את כולם.
הוא למעשה משנה כיוון, הוא משנה כלכלה, הוא משנה את המבנה של המשקים, כי הוא רואה אמריקה אחרת. אמריקה שהתנהלה בצורה מסוימת, הוא משנה, וזה משפיע גם על הסחר, גם משפיע על יחסים גיאופוליטיים, גם משפיע על כלכלות אחרות. אנחנו נראה עד כמה הוא רציני. עם סין כנראה הוא מאוד רציני, על פאוול הוא כנראה הולך ללחוץ מאוד חזק להוריד ריביות, אגב, השוק מצפה עד סוף שנה לארבע הורדות ריבית, נראה אם באמת זה מה שיקרה.
מה אצלנו אגב? כן. אצלנו יש מצב שנראה הורדה או שתיים, לא? עד סוף השנה.
כן, במאי זה, בתחילת מאי אמור להיות ההודעה הראשונה של הבנק האמריקאי, מהלך מאי, בסוף מאי הודעה שנייה, השוק חושב שפאוול יקנה לו ויוריד את הריבית, אנחנו נראה ממש בשבועות האלה כיוונים חדשים לכל האירועים האלה, ולפי זה גם הבורסות ייקחו אותם, אל תשכח שאנחנו ירידות מאוד חזקות בארצות הברית, השוק באמריקה צמא למידע חיובי, כל מידע חיובי...
וחושש ממיתון, צריך לומר, על רקע כל האירועים האלה.
זה מיתון שיבוא כתוצאה ממחירים יותר גבוהים מחול, כלומר גם אינפלציה, גם מיתון, יש הרבה חששות, וטראמפ לא בדיוק רוצה את זה, ולכן כנראה שהוא ינווט את הדרך איפשהו באמצע. יחפש
דרך לרדת מהעץ.
בדיוק ככה, בצורה כזאת או אחרת, בדברים מסוים כן, דברים מסוים לא, יהיו סקטורים שירוויחו מזה, סקטורים שלא ירוויחו מזה, יהיה מורכב, ולכן אנחנו צריכים להסתכל על זה מאוד מאוד בזהירות.
אמיר אייל, תודה רבה.
תודה לכם, כל טוב.
אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו, איפה הכסף, של יום ראשון, 4:07, נאמר תודה ליעל איילון שערכה אותנו, ליאור שד משפיצר שהפיקה על השידור, שקד וולפין, בדיגיטל גיא רביב, עומר אוקון ואיתי ניקסון.